לבדוק הוא שהיה כנראה מודיעין טוב צלב מכמה מקומות, שבזמן המסוים הרי מוחמד דף היה שם יחד עם רפה סלאמי. וזו עובדה אחת. העובדה שנייה שתקפו באמת עם 5 פצצות של טון, שאם הוא היה שם הוא לא יכול לצאת מזה בחיים, מה שלא יהיה. עכשיו, פה נכנסים שיקולים של יכולת ליצור מניפולציות כאלה אחרות. אני מניח שחמאס מעדיף לא להודות שהוא נהרג, אני מעריך שהוא נהרג, וישראל מצד שני צריכה גם להיות זהירה, כאן שאין איזושהי עדות חותכת, אז עדיף לא לומר. האיש הזה באמת הצליח להינצל הרבה מאוד פעמים, אני עוד זוכר את זה מתקופות שאני הייתי בצורה שחיפשנו אותו. אז זה כנראה ההסבר לגרסאות השונות, אבל נראה.
כי פה לא מדובר בגרסה שלא מתייחסת, או שמשאירה את זה ככה באופן עמום, הם מודעים בצורה מאוד חד משמעית שהוא בטוב.
אתה יודע, אם זה ככה, אז בשלב מסוים חמאס ירצה להוכיח שזה נכון. להוכיח, אתה יודע, צריך להראות תמונה שלו עם עיתון של היום, ואז אתה יכול להניח שהוא באמת חי. אני מניח שגם אם חמאס אולי צודק ומוחמד דף חי, אני מניח שהוא לפחות נפצע מאוד מאוד קשה. ספק אם הם ידעו מה שנקרא להציל אותו. אבל כפי שאמרתי, נראה, זה דבר שהוא חשוב, אני לא בטוח שהוא הדבר החשוב ביותר עכשיו, אבל אין ספק שיש פה מבוכה בצד של חמאס מעצם האירוע הזה, מעצם הפגיעה ברפה סלאמי שהיה יחד איתו, שהוא מחת חניר שהוא כן נהרג, זה ויכוח.
נכון.
והניסיון פגיעה במוחמד דף, שגם זה חושף שהוא היה בטוח שלא יודעים איפה הוא, ובעובדה שידעו איפה הוא. ומצד שני, אתה יודע, אומרים שיש לו 9 נשמות, 8 פעמים הוא ניצל, אז יש לו אולי עוד אפשרות להינצל פעם אחת.
עכשיו, השאלה היא שאלת הטיימינג, העיתוי, אלוף במיל גור איילנד, האם זה היה עיתוי מתאים לנסות ולפגוע בו?
אז פה צריך להבין משהו. בדרך כלל פעולות כאלה, במיוחד מול מישהו כזה בכיר, לא בוחרים את העיתוי, מחכים שתהיה הזדמנות, וכשיש הזדמנות אז עושים אותה, לא בגלל שיכולים היו לעשות את זה שבוע קודם, או יכולים אולי היו לעשות את זה שבוע אחר כך. זה דבר שאם תחכה לעיתוי מושלם, מבחינת מסע ומתן, מבחינה מדינית, מבחינות אחרות, אז אתה אף פעם לא תצליח לעשות את זה. ולכן יש אנשים שכשנוצרת ההזדמנות, ההזדמנות לפעמים היא נמשכת כמה דקות, אתה לא רוצה לפספס אותה, ולכן אין פה, לא היה פה שום תחכום מדיני וניסיון ליצור איזשהו משהו דווקא בעיתון מסוים.
אבל המחירים לטווח ארוך זה לא שיקול בדרך כלל כשיש הזדמנות כזאת, הרי הזדמנות אמנם אולי התאפשרה, בסופו של דבר זה חלק ממארג מאוד רחב.
הרבה פעמים השיקול של הסתכלות לטווח ארוך היא נכונה, אני אתן לך תכף דוגמה, אבל לא במקרה הזה. היה דוגמה אחת ב-14 בינואר 2002, שהיה אז שקט יחסית, עוד פעם רגיעה, בזמן האינתיפאדה השנייה בין ישראל לבין הכוחות הפלסטינאים, היה איזשהו ניסיון מסוים של יאסר ערפאת ואחרים להשיג שקט, ואז נוצרה הזדמנות לפגוע בבחור בשם ריאד קרמי בטול קרם, וישראל חיסלה אותו, ומאותו רגע נוצרה הסלמה מאוד גדולה, שהגיעה בסופו של דבר לאירועים מאוד מאוד קשים, ואחרי כן למבצע שומר חומות, לא שומר חומות, נמצא לא חשוב דיפנסיב שילד, ואז היו הרבה פעמים אמרו שישראל הייתה צריכה להתאפק ולא לעשות משהו כזה. אני לא חושב שזה רלוונטי בעניין של מוחמד דף, אני אגיד לך ההפך. תראה, אם חמאס מעוניין להגיע להסכם, אז הוא אפילו מעוניין יותר אחרי שמוחמד דף הלך, וגם אם הוא ישחק קצת ברוגז בימים הקרובים, בסופו של דבר, אם יש לו אינטרס להגיע להסכם, אז הוא יעשה את זה. לכן החיסול הזה לא מונע את ההסכם. יש לנו שאלה אחרת שקוראת, ששואלת האם ישראל מעוניינת בהסכם לחזרת חטופים, זו שאלה יותר מעניינת, אבל לא החיסול של מוחמד דף הוא זה שמהווה את המכשול.
אבל זה חלק מהשאלה, הרי אם ישראל אולי הייתה מעוניינת בצורה, אני לא יודע אם כל ישראל, הרי זה גם סוגיה מי באמת מעוניין ומי לא מעוניין, ופה יש לא מעט חילוקי דעות בין הדרג המקצועי הביטחוני והדרג המדיני.
אז בואו נדבר על העניין הזה, אני חושב שזה נושא חשוב. תראה, נכון לעכשיו, ואני אומר, אפילו אולי במיוחד אחרי הניסיון חיסול של מוחמד דף, חמאס די בשל כרגע להסכם, וחמאס שרגיש מאוד מאוד טוב עד לפני חודשיים, כן נמצא בלחץ מתחיל להצטבר, זה בעיקר מאז שישראל השתלטה על הגבול בין עזה למצרים, מה שאנחנו קוראים ציר פילדלפי. היו כמה פעולות נוספות ישראליות בצפון הרצועה, ובאיזשהו מקום הלחץ הזה מתחיל להיות משמעותי. חמאס מוכן כרגע להסכם החטופים, ופה נתניהו הוסיף תנאי משלו, שהבעיה בתנאי שלו זה לא שהוא הוסיף אותו, אלא לא ברור למה הוא מתכוון, ואני אנסה להסביר. נתניהו אמר, כן, אני רוצה בעסקת החטופים, אבל ישראל לא תצא מאותו גבול עזה מצרים, מה שנקרא פילדלפי, והדבר שני, ישראל לא תצא מאותו מסדרון שחותך את הרצועה לשני חלקים, מה שאנחנו קוראים מסדרון נצרים.
כן.
עכשיו, השאלה העיקרית היא, לא אם זה תנאי ישראלי, אלא למה הוא מתכוון מבחינת הזמן. אם נתניהו אומר, אני לא אסכים שניצא מהמקומות האלה עד שנשלים את עסקת החטופים, יש בזה הרבה היגיון, משום שזה לא רק אמצעי לחץ, זה איזשהו קלפים ביד שאתה מחזיק, ואתה אומר, עד שלא נקבל את החטופים, נמשיך להחזיק את המקומות האלה. אבל אם נתניהו מתכוון שאנחנו נשאר לתמיד בפילדלפי ובפרוסדור נצרים, לא תהיה עסקה. כי חמאס מבחינתו לא יוכל להסכים לשחרר את כל החטופים, שזה הקלפים שלו, ולאפשר לישראל להמשיך להימצא במציאות צבאית כזאת בלתי נסבלת מבחינתו. עכשיו, נתניהו לא מפרש את עצמו, הוא לא אומר, אוקיי, נשאר בשני המקומות האלה עד שיקרה א', ב' או ג', הוא אומר, נשאר. ואז כל אחד יכול להבין מה שהוא רוצה, אין ספק שנתניהו פה מקשה בתנאים, אני חושב שזה עלול להיות פיסוס של הזדמנות. זה מה שחושבים רבים גם בתוך המערכת הביטחונית כיום. נתניהו מוביל פה קו שהוא בניגוד לעמדה של שר הביטחון, הרמטכ"ל, וגם אלה שמנהלים את המסע ומתן.
והוא שולח אותם למסע ומתן, ואז הוא בעצם מתרפד פחות או יותר את מה שהם הגיעו אליו, לא?
אני לא יודע, אני לא נמצא בתוך השיחות שלהם בקטר או בקהיר, ואני גם לא יודע בדיוק מה נאמר, אבל כפי שזה נראה כרגע, תוספת התנאים של נתניהו, במיוחד שהם נשארים לא ברורים למתי הוא מתכוון, כפי שהסברתי קודם, יוצרים מכשול חדש שלא היה קיים לפני כן, ויקשה מאוד להגיע להסכם. אני חושב שישראל צריכה את ההסכם הזה, בעיקר בגלל החטופים, אבל לא רק. צריך להבין שעד שלא יהיה הסכם בעזה, לא יהיה שקט בעזה, ועד שלא יהיה שקט בעזה, גם לא יהיה שקט בגבול לבנון. לא שזה בהכרח יבטיח שיהיה הצלחה בלבנון, אבל זה תנאי הכרחי להתחיל לחשוב על מה אפשר להסדיר בלבנון, וכמובן הרבה מאוד משמעות ארוכות טווח נוספות של ישראל.
כמה אפשר למשוך?
ומבחינת החטופים אי אפשר למשוך, כי אני מניח שכל יום, לא כל יום, אז יש כאלה שאנחנו חושבים שהם חיים שכבר מתים כתוצאה מההימשכות של העניין הזה, וזה חלק מהעניין. במידה מסוימת גם נתניהו אמר את זה כמעט בקולו, שהוא דיבר על הקווים האדומים החדשים שלו, שהוא די הפתיע את כולם, הוא דיבר בין היתר לגבי החטופים שנחזיר את מקסימום חטופים. הוא לא אמר את כל החטופים. זאת אומרת, יש פה ויתור מבחינתו על דבר אחד, וזה דבר שהוא בהחלט אישית, אני ודאי לא מסכים איתו.
אבל כמה אפשר למשוך בסוג של מלחמת התשה גם בדרום וגם בצפון? בסופו של דבר יש אנשים, יש כלכלה, יש לא מעט שיקולים נוספים.
אני מסכים איתך, ואני חושב שיש לזה משמעויות לישראל יותר ארוכות מכפי שזה נראה. אמרת בצדק את הנושא הכלכלי. ישראל יכולה להיכנס בעוד שנה למציאות כלכלית מאוד מאוד קשה. לא סתם הממשלה מתחמקת מלהתחיל לקיים דיונים על התקציב לשנה הבאה, כי ברור שהוצאות הביטחון כל מצומות, ולא בטוח שהממשלה יודעת לסגור את הפער בין ההוצאות לבין המקורות הכספיים. משכות המלחמה היא ודאי לא טובה לישראל מבחינת יחסים הבינלאומיים, היא ודאי לא טובה מבחינת המציאות הפנימית בישראל, ויש אפשרות לסיים את המלחמה הבאה. זאת אולי אני אגיד דבר חשוב, לא רק בגלל כל הדברים האלה, ולא רק בגלל החטופים, אלא אני מניח שמבחינה צבאית חמאס יהיה לו קשה מאוד להתאושש. מבחינה צבאית תאורה הוא שילם מחירים עצומים, הארץ בעזה הוא עצום, אם קטר לא תיתן לו הרבה מאוד כסף, היא לא תיתן לו עכשיו הרבה מאוד כסף, החמאס השתעת, קשה מאוד להקים כוח צבאי כפי שהיה לו לפני כן, וגם לא יהיה לו כדאי לפתוח אותם באש, כי אחרי שהוא יחזיר את כל החטופים, אם תהיה עסקה, הוא רק יסבול מזה. ולכן נוצרו פה תנאים שמבחינת האינטרס הגובר הישראלי זה להגיע לעסקה כאן ועכשיו. נתניהו חושב אחרת, תשאל אותו.
טוב, כשהוא יסכים.
אוקיי.
במשפט האחרון, נתניהו יכול להשתמש באירוע האחרון בח'אן יונס כתמונת ניצחון? ואז לסיים?
הוא יכול, ותיאורטית הוא יכול. אני לא רואה את זה בנאום שלו במוצאי שבת, הוא לא דיבר ככה. תיאורטית, אם הוא ישתכנע שכן, ואם נגיד מחר ידעו בוודאות שמחמד דף מת, אז הוא יוכל להגיד, טוב, הגענו לרגע שהמערכת הצבאית של חמאס כבר לא מתפקדת, המפקד העליון והאדריכל שלה בעצם איננו. בקיצור, הוא יוכל למצוא את המילים הנכונות כפי שהוא תמיד יודע, אבל בשביל זה הוא צריך לרצות בזה, ולא ברור לי שהוא רוצה בזה.